נפתח בהתחלות כמעט אפשר לומר, אולי ההתנתקות שלא במקומה, בעצם הרצון או הצורך שאני מרגיש את השיחה, ואסביר את ההתנצל בקרי שם. אני רוצה לדבר על הנעשה בארצות הברית, בשיטפונות ובמבול שניחת עליהם שם. זה נושא שאולי לא נמצא בראש מעייניו של רוב הציבור כאן בארץ, אבל אני חושב שלא ניתן לעבור לסדר היום על אירוע כל כך משמעותי, גם לגופו של עניין, גם כי בית המקדש מחיר בקרבו גם תושבי חוץ, יש לו גם קשרים אדוקים עם כמובן הציבור האמריקאי. אז נראה לי ראוי ונכון שיתייחס לכך, גם אם אנחנו לא תשים בזה כל רגע וכל שעה. כשהשם יותר כבדים יש לי, תמיד לתת שיחה כזאת, לא אסון טבע באמצע אפריקה או באינדונזיה, ויש כמובן אסונות כאלו מדי פעם. א', תקוותי שכן, תקוותי שהיינו חושבים לעשות זאת, אבל גם אם לא, אני עדיין לא הצדקה למתן השיחה הזאת. אם אדם רוצה לדבר על תיאולוגיה או פילוסופיה של אסונות טבע, זה לא משנה אם זה קורה באיזה מקום שבעולם. אם אדם רוצה אבל ללכת מעבר לתיאולוגיה, גם להרגיש שהוא אמפתיה או סימפתיה, אזי מערכות יחסים כן משנות. דהיינו, מה אפשר לעשות, אבל אם נהרג בתאונת דרכים אדם שאני מכיר אותו היטב, בתחושות שונות, מה שאם נהרג אדם שאינני מכיר אותו, כמו ששניהם צדיקים, שניהם, לא הייתי מכיר את השני, הייתי מרגיש את אותם הדברים. אבל בסופו של דבר, האדם לא רק מנפי השכל, והתיאולוגיה והרציונליות, גם לפי הרגש ותחושת השותפות, הלכה מלאה מזה בהמון המון תחומים, שאנחנו מתייחסים אחרת ליהודי מאשר לגוי, לקרוב משפחה מאשר לאחר, לא כי השכל מכתיב זאת, אלא כי מערכות היחסים שלנו מכתיבות זאת. בסופו של דבר, האמת, גם אם היא לא... גם אם היא לא רציונלית, וגם אם לא... כי שכן, בסופו של דבר, יש מקומות בעולם שאנחנו קרובים אליהם יותר, שקשרים תרבותיים, יהודיים ואחרים, כלכליים, איתם יותר חזקים מאשר מקומות אחרים. וכן, אנחנו אכן מושפעים אחרת מאשר אסון בקרבת מקום. בקרבת מקום יכול להיות, לא דווקא גיאוגרפיה, גם קרבת מקום תרבותי או אחר. אז אני מקווה כאמור שהיינו נותנים שיחה דומה גם אם היחס לשלום אסון במקום אחר, אבל אכן אנחנו מגישים למדינות שאנחנו בקשר יותר קרוב איתן קרבה יותר גדולה, וקרבה פה זה חלק מהעניין. כמובן אפשר לומר מקולות מים רבים אדירים משברי ים ונזק שנגרם, נזק עצום ואדיר, אף אחד לא יודע כמה בדיוק הפגיעה בנפש. מה שברור שפגיעה ברכוש היא עצומה. אני לא יודע כרגע על פגיעה ברכוש שדברה התמוטט, אפשר לגנות אותו. אז אם בית זיקוק נהרס, זיקוק חדש. אני לא דואג לצד הכלכלי הזה כשעצמו. אני מדבר, נסכים לרכוש עם היקום שמעמידו, היקום אשר ברגליהם שמיט אדם הרגליים שלו. ואנשים שבתיהם נהרסו, על כל הזיכרונות והאלבומים והתמונות של פעם, ואדם בנה ספרייה במשך 20 שנה וב-20 דקות ספרייתו נהרסה. מדבר על כל התחושות של האדם מרגיש שאישיותו חרוטה על קירות ביתו, שהיא מציצה ומצבצת מכל בגד, כלי, ספר וכן הלאה. דברים הללו שחיים נעשו בן הזה, כמובן מי שחייב לפגוע יותר קשה עם גופנית, עם פרנסתית, זה כמובן סיפור נוסף. רמה אחת, כל פעם שיש טרגדיה, לא משנה באיזה מקום, תחושה אמורה להיות, לא ראשון, פשוט לחוש ולהרגיש שותפות, להרגיש שאתה שותף לצער, גם אם אין לך מה לעזור וגם אם אין לך אשמה, פשוט להרגיש את השותפות כשעצמה. ספר איוב שמטפל במשמעות של אסון, של אסון, הוא פותח בפסוק אחד פשוט. לבוא אליו, הרים שלו באו אליו, וישבו שבעה משבעה לילות, ואין דובר אליו דבר. אז מה הם עשו שבעה משבעה לילות? הם לא יכולו להסביר, לא היה למה לומר לו, לא היה להם שום דבר להצדיק, לא היה להם יכולת, לא שום דבר שתקבל ליבו, ובאמת גם זה בספר הם לא כל כך מסוגלים, אבל דבר אחד הם מסוגלים, פשוט לתת לו יד, פשוט לשבת לידו במשך שבוע, ולהרגיש את השותפות איתו, להרגיש את צערו, גם מבלי שמה מילה. אז באיזשהו מקום, כל פעם שמתרחש אסון, אני חושב שאנחנו פשוט כקהילה במרכז, נדבר במה קהילתית, אז כקהילה אנחנו פשוט רוצים להרגיש עם הקהילות האחרות, כמדינה עם מדינה אחרת, כקהילה עם קהילה אחרת, פשוט לחוש, גם אין דבר, גם אין מה להוסיף, פשוט לחוש שיושבים ביחד ושותפים מבחינת הצער, שותפים נותנים אמפתיה, שותפים לתחושות, ואין לך מה לומר לאדם שבאמת כל ביתו נהרס, או גרוע מזה, כאשר אתה מתקשר אליו בטלפון מבית שלא נפגע, מבית שאתה מרגיש שכל חפציך והציוד שלך הם בסדר. ואתה בכלל, אתה רק אומר, רוצה להרגיש יחד איתך, התחושה הזאת היא חשובה כשעצמה, ואם אנחנו פה כציבור, היא חשובה גם כן כציבור. אני אומר בעוד כמה דקות, אני אנסה לתת לזה מפרספקטיבה יותר, אני בכל זאת מנסות להתמודד, לא לשתוק, אלא כן לדבר ולהתמודד עם האירוע, אבל חייבים להקדים לפקודת מוצא קריטית. אני אציג פה איזשהו תפיסות, איזשהם רעיונות ותפיסות לגבי איך אנחנו עושים להבין את, את האירוע כזה או דומים לו, דבר בכלל, זאת המוצא חייבת להיות, כי גבו שמיים לארץ, כן גבו תחי מדרכיכם, מחשבותיים מחשבותיכם, כי כאשר לגשם השבק מן השמיים, לא, אנחנו לא מבינים, לא תמיד, אין לנו את היכולת להבין ולהסכים, אנחנו יכולים לחשוב, להרהר, להעלות מחשבות בשביל עצמנו. בעצם מחירות, הניסיון להבין, הוא טוב וחשוב לאדם. אין בו שום ניסיון לחדור לכבשונו של עולם. אין שום יכולת או רצון לנסות להגיד שזה מעט ההסבר, וזה מעט, כי הגמר מתן בילם, השתדת בהם תולה וידע, אז דת עליונה וידע. בילם לא הבין, לא יכול היה להבין את מה שבנתו הבין אינטואטיבית. את הפרשה שמרוחה בשכבה אהבה של אירוניה ולעג לבלעם לניסיונו, יודע עם רכב ושומע עם רכב, יודע דת עליון, ואתה אומר, השדת בהם חמור גרם פשוט, הוא לא מסוגל לגבור עליו, אז מה נאמר מה נדבר על מחשבות שמיים. והמסר הזה הוא כמובן קריטי ולחדד. אחרי שאמרנו זאת, אני בכל זאת רוצה לנסות להתייחס גם לאירוע, ומתוך ניסו כמו להבין, ומי שעצמנו, להבין, נאדם, מי שעצמנו, אני חושב שקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם תבונה ועם רגש. והתגובה בכל אירוע, משמח, עצוב, טרגדיה או קומדיה, התגובה של האדם עוברת דרך שני צינורות הללו. גם החווייתי הרגשי, גם השכלי, כי אנחנו חווים את העולם גם דרך עיני השכל. אדם שאיבד את תבונתו, איבד את אישיותו במידה ולא מבוטלת. האישיות באה לידי ביטוי דרך התבונה, אנחנו בסופו של דבר כל הזמן מבלי מסים, מנתחים, מבינים, לא מובנים, קשים לנו לעיכול, ולכן היכולת והרצון להבין עבור עצמנו חשוב, כחלק מתגובתנו גם הרגשית. ולכן אני אעשה פה בכל זאת להציע איזשהו מודל, קצת להבין את העניין עצמו, כאמור, להביא את מצבנו עבור עצמנו. ספר בראשית מתאר את תיאורו של האדם, בריאתו של האדם, סליחה, בתיאור כפול. פרק א' מציג את האדם כל הזמן מזווית שיצור טבעי. הוא חלק מהטבע, התהליכים שעוברים עליו תהליכים טבעיים, הקדוש ברוך הוא, הפסוקים מתארים את האדם כחלק מרצף של פרחים, צמחים, דשא עץ מזריע זרע, ועוף ופפי מיניהו, וחיית הארץ, ובסופו של דבר הבן אדם, ואיך אותם אלוקים, הם אלה פרו ובו, הם אלוקים פרו ובו, מילאו את הארץ וכבשוע, זה די דומה למה שיש לך, זה די דומה למה שנאמר גם כן לבעלי חיים האחרים, גם הם למה לפעות ולבעות, גם הם נברו אותו דרך. ספר בראשית מציג את האדם בפרק א' כחלק מעולם הטבע, כעוד יצור מיני יצורים רבים, האחרון, המשוכלל שבהם, אבל עוד אחד על הרצף הטבעי. לעומת זאת, בפרק ב', אדם מוצג כמחוץ לטבע לחלוטין. הוא לגמרי יצור שונה, יש את הטבע ויש את האדם מחוץ לטבע. יש את העולם של בעלי החיים, ויש את האדם המתבונן מבחוץ. זה גם על ידי ביטוי בתיאור הבריאה, שזה האדם נברא ותו לא, איכשהו נברא, הוא נברא עם מערכת יחסים, שקדוש ברוך הוא ראים לך בפעם נשמת חיים, קדוש ברוך הוא נותן לו אופן ייחודי, כאילו מתנשק איתו, מחבק אותו, נותן לו מערכת, בעצם פונה במערכת יחסים אישית, מחבק אותו, וזה בא לידי ביטוי מובהק בסיפור חיפוש איזו כנגדו. אתה מתארת שמה, וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה וכולי, ויאמר השם אלוקים לא טוב היות האדם לבדו, יעשה לו איזו כנגדו, וייצר השם אלוקים מן האדמה כל אחד יעשה את כל עוף השמיים ויביא אל האדם. מה שמתברר, האדם מחוץ לטבע, אין לו עזר כנגדו, אין לו בן זוג בטבע. מה שקורה שם, כל מצוות בן זוג, הופך להיות זואלוג, הופך להיות מדען, והרמב"ן שמתאר את זה, האדם יושב בחוץ, הוא מנתח מבחוץ. הוא יושב שם, ממיין, מסווג, האדם יושב מחוץ לטבע, ושם יושב בדין על הטבע, מארגן אותו, מסווג אותו, ממיין אותו, מה שכמובן יקרה אחר כך בתיבת נוח שוב פעם, שגם נוח היא באותו עמדה. האדם נמצא מבחוץ, כמו שאין לו איזה כנגדו, הוא לא שייך לעולם הזה. אפשר לומר שחלקים נרחבים מהווייתנו, בנויים גם על המתח הזה, שאדם נמצא וחי, בעולם של טבע, ובתוך עולם של חוץ לטבע. אז מה בחגיגה תאמר? שאדם דבר אחרי השרת בשלושה דברים, ודומה לבעלי חיים בשלושה דברים. מדבר כבר לך השרת, וכבר סקופה כבר לך השרת, מה זאת? אוכל ושוטה, פרה ורבה, ומציר אי כבהמה. אדם ייצור גם טבעי, שייך בדיוק בהמה. וניסויים שעושים הבעלי חיים, אחרי זה באמת עוזרים האדם להתקיים בתוך לבריאות שלו. בסופו של דבר, תעשה ניסוי על תא של שמרים, או על תא של עכבר, או על תא של חזיר, בסוף זה יאמר לך הרבה מאוד על איך להתנהל עם התא של האדם בתוך גופו. ומצד שני כמובן, האדם נמצא במקום אחר לחלוטין, הוא נמצא בתוך עולם חריזמטי, בתוך עולם של עמידה לפני השם, בתוך עולם מחוץ לטבע. חלק לא מבוטל מהסיפור הזה, כל הזמן מה האדם מנסה לעשות, גם הלכתית וגם מוכנית, פה אני משקף כמה מילים את עמדת איש האמונה של הרב סולובייצ'יק במידה לא מבוטלת, האדם בעצם פורש מהטבע, הוא מזמן הקדושה, קדושה כל כולה פורשה מהטבע, פונים מחיצות, לובשים בגדים, מקדשים בכלי שרת, אין צריך בית דין לקדש את הזמן, אין דרך לקדש, חוץ מזה שיפרוש מתוך הטבע. ואז הקדושה נרחבת, בגלל שבגדיהם עליהם, כהונתם עליהם. אין בגדיהם עליהם, אין כהונתם עליהם. מחיצות וכן הלאה. ומותר אדם מן הבהמה, זה השפה, הבגדים, הבניינים, כאשר יורד בחוץ סופה, או כאשר השמש מכה, האדם נכנס למסגן, האדם נכנס להסלקה, האדם נכנס מתחת התקרה, והכלב, או דוב הקוטב, או כל יצור אחר, צריך להסתדר בתוך הגשם, או בתוך הכפור, יש אמצעים טבעיים, הוא יסתדר, אין אמצעים טבעיים, הוא לא מסתדר, הוא כל כולו בטבע. איש המערות היה בטבע, והאדם התגדל, התעלה, אחרי שיצא מהמערה, והפך להיות חלק, הפך להיות סליחה פרוש מהטבע, נבדל מהטבע, קדושים תהיו, פרושים תהיו. האדם יכול להשחית את זה, וכאשר זה נשחט, אזי המצב חמור יותר, וכן נמצא לו פעם, גם מקורותינו, גם להבדיל מקורות ספרותיים חיצוניים, את ההנגדה בין הטבע הטהור לחברה המושחתת, אחרי מה שקרה בדור המבול, כי אדם אכן יכול להשחית את דרכו בחברה. אבל, באופן בסיסי, אנחנו הרבה מאוד פעמים נמצאים בתהליך של פרישה מהטבע, גם רוחנית, כשהרמב"ם בא והמליץ על רפואה, ועל חוכמה אנושית, וניסיון להתגבר על הטבע, לנצח אותו, וכולנו במידה רבה, תמידי הרמב"ם בהקשר הזה, שתן גושפנקה שלמה, שהאדם יעשה את כל מה שיכול לבנות ולהתגבר על הטבע, ולא רק מוכנית, גם מעשית. מעשית, חיינו מידה רבה לחוץ לטבע. האדם מרגיש שהוא חזר לטבע, הוא עושה טיול של שבוע ב... כמובן את שחייב לא באמת בסכנה, ובסופו של יום אנחנו כמעט ולא נמצאים בתוך הטבע. אנחנו כל הזמן פורשים יותר ויותר, וכך בעצם חיים את חיינו במידה רבה מחוץ לעולם הטבע. אבל העולם נברא, אם הזווית הכפולה, בראשית פרק א' לא נעלם, אבל יש בראשית פרק ב' נכתב לאחר מכן. ישנו בחינה שכל הזמן קיימת, שבו אנחנו חיים בתוך הטבע. ואנחנו לא יכולים להשתחרר מזה. כמובן, אבון דקולו זה המוות. בסופו של דבר, כל אדם ימות. מי במים, מי באש, מי בקיצו, מי לא בקיצו. בסופו של דבר, בקיצו, כל אדם יגיע לקיצו. אף אחד שישב פה בסופו של דבר לא יחיה לנצח. עוד 100 שנה, כולם יבואו תלמידים אחרים ורבנים אחרים. בסופו של יום, המוות דורש את שלו, זה בעצם הטבע דורש את שלו. וכולנו בסופו של יצורים טבעיים. אנחנו חייבים את זה במחלות, בבתי חולים. וגם שם, עם כל הניסיון, במעוז הכי מרשים של של הגאונות האנושית, עדיין הטבע דורש להשיג את שלו לא פעם ולא פעמיים. וזה מידה רבה מה שקורה באסונות מסוג הזה. אנחנו חיים כל הזמן מחוץ לטבע. חיים בערים, חיים עם טכנולוגיה, אנחנו תלויים בטכנולוגיה, ולפעמים הטבע בא ודופק על השולחן ודורש את שלו. הוא דורש לתת ביטוי לבושי פרק א', לתת ביטוי לעוצמות שקיימות לעולם הטבעי. הן כל הזמן קיימות, אנחנו לא תלמודים, אני לא מדבר כרגע, זה לא ליהנות ללקח, זה פשוט. עכשיו עולם מתנהל. עולם מתנהל שיש לתוכו כוחות דגשיים, יש לתוכו כוחות של התחדשות וקריאה, יש בתוכו כוחות של עוצמות של אש, עצמות של מים, עצמות של רוח. לא סתם הקדמונים דיברו עליו היסודות. היסודות הללו הם באמת יסודיים. וגם יש לנו מודלים פיזיקליים אחרים. בסופו של יום, היסודות הללו, פעם בכמה זמן, צפים ועולים, וטובים את שניהם במחוד לפי הבריאה. מה שחזר מדברים לפעמים על שרו של ים. שרו של ים מדי פעם טובה את שלו. ושר האש טובה את שלו. מה שקורה במצבים כאלו, פתאום אותם כוחות כבירים שקיימים, שהם קטנים, כולנו קטנים, הם גדולים עלינו, וקשה לתאר את באיזה רמות הם גדולים עלינו. ושוב, זה משהו, זה הרגש, או זה צונמי, או זה הוריקן. זה בעצם הטבע השלב והרגיל שפתאום חושף את זרוע עוזו, כי כאמור בבריאה זה כך נחקק. נחקק בבריאה, שבריאה חייבת קיבל לידי ביטוי כשאדם מחוץ ללו, כאשר האדם נמצא במקום שהתבונות מבחוץ, האדם נחקק בבריאה שאדם הוא חלק מהטבע. ושהוא נתון לטבע, ושחסדה, בסופו של יום הטבע גדול עליו. זה לא מקרה שסוף ספר איוב עוסק המון בגשם ובתופעות הללו. השלג, הגשם ולסופות, כי הם באמת מבטאים את אותם כוחות, וחלק מהתשובה לאיוב, כי בדיוק להצליק לפניו את העולם, לא כמקום אנושי, אלא גם כמקום טבעי. וכך, אנחנו מגיעים למצב, מקולות, מים רבים אדירים, משברי ים, למה? כי הדיבה אמרו השם, כי לא שכו בעת העולם בצורה כזאת. וזה לא רק, לא חייבים לסתכל למונחים של שכר ועונש, או ללמוד לקח, או להפיק לקחים. הלקח הראשוני הבסיסי הוא שזה העולם. העולם הוא כזה. כשם שבגופים מתרחשים תהליכים טבעיים, ככה גם בעולם. ואחת לכמה זמן הם מתפרצים. לפעמים מתפרצים בגוף, לפעמים מתפרצים כאמור בעולם. זה כמובן באיזשהו מקום מעמיד את שאת הטבע מול ההשגחה. הטבע, בסופו של דבר זאת כך, הטבע, אם אני כרגע שם בצד את המודל שדיברנו, אנחנו מתקדם נקודה נוספת. אפשר כאן תביא ובוא לשאול, מדוע באמת יש כל כך הרבה, כל כך הרבה סבל, מצוקה? מי שזוכר את הצונמי לפני 10-12 שנה, אלפים יהרגו. רעידות אדמה, אלפים יהרגים, אם לא עשרות אלפים. הרגש יכול להקפיא אמת, להציף עיר שלמה עם המדינה שלמה. אז למה אמר, למה הקדוש ברוך הוא לא עוצר, מדוע אמת? כי שאלתיו של איוב, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, למה יש סבל? אני בטח לא אפתור בשיחה, שאלה שכבר מקיבת האנושות עד ימינו מתמודדים איתה. אבל, בקביעת המוצע, יש מתח אמיתי בעולם, בין טבע ובין השגחה. אומר זה יותר מזה, אל כל, כי חלק מהשגחה חפצה בטבע. כפי שאמרתי קודם, יש ברוך הוא ברא עולם, שבתוך העולם הזה יש גם קרבה מיוחדת לאדם וזיקה מיוחדת לאדם, בתוך העולם הזה, בתוך התוכנית האלוקית, יש גם רצון לטבע ועוד הביטוי. הטבע עצמו מעשה את הקדוש ברוך הוא. והטבע עצמו הוא דינמי. דינמי שבטבע בא לידי ביטוי כחלק מתוכנית האלוקית. אבל בכל מקרה יש מתח אמיתי בין טבע ובין השגחה. וחשוב לומר זאת גם ברמה הכללית וגם ברמה הפרטית. יש לנו שום ראשונים חשבו, דיברת איזה מחוגים שונים פה בזדמנות אחרות, ראשונים לא היו מקובעים על התפיסה שיש השגחה פרטית לכל אדם, לכל יישוב, אלא היו מוכנים לראות את השגחה כמנהיג את העולם, והשגחה כללית יותר. ניקח קטעים, שני קטעים, מראשון שלא חשוד על עודף רציונליות או השפעה יוונית, כמתיל הרמב"ן. נקרא את הרמב"ן פשוט וירא. והנכון בעיניי, לגבי כי ידעתי ומה שיצווה, והנכון בעיניי, כי היא ידיעה בו ממש, ילמוד כי ידיעת השם שהשגחתו בעולם השפל, כי לשמור הכללים, וגם בני האדם מונחים בו למקרים, עדו את פקודתם, ובחסידיו יסו מהם ליבו לדעת אותו בפרט, להיות שמירתו וקבו תמיד, ותפרד הגיע בזכרה ממנו כלל, כתם רגע מצדיק עיניו. אומר הרמב"ן, חסידי עליון, קדושים יחידי סגולה, כמו אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא עוצר את הטבע למענם לגמרי. האדם הרגיל, בני האדם הולכים למקרים עד בו את פקודתם. את פירושו הספר איוב, הוא מרחיב על זה, הוא מעדן קצת את הדברים. כי החסיד הגמור דבק באלוקיו, תמיד לא התפרעתי דבק מחשבתו, בניין מעיני העולם, ונשמע בכל מקרה הזמן, כלובים בטבע, ושתמר בנס יעשה לו דברים. חסיד כבר אברהם אבינו יעשה לו נס, אכן כן. כאילו יחשב עיקת העליונים, כמו מלאך, אינם מפני הבעיה והפסד, והרחוק מלכל מחשבתו ומעשיו, אפילו לא יחלב איתה בחייתו, הוא סתם אדיש, הוא רחוק, הוא לא רוחני, לא חוטא נוראי, יהיה משולף ונעזב למקרים. ובאו בזה פסוקים רבים, הם דלג. פני שרוב העולם מנקת האמצעי, שהקדוש ברוך הוא משגיח, מנהלת עוד עניינם, אבל תוך התחשבות בתהליכים טבעיים. צוותה התורה יחלץ הנלחמים, צריך לנקוט בתצפיסים, צריך לנקוט בדרך הטבע, ולא להגיד, יש מרד, יש השגחה, אז ממה אני לא צריך השתדלות. צוותה התורה יחלץ הנלחמים, ועניין משוח מלחמה על השיב היראים, ומצביעות שאנשים לא ימאס לדבר מחב, שיקול תועלתני, ולא ימאס לדבר מחב כלבבו, וכל תיקול המעקות שבתואר בנביאים, וכו'. וכגון נף משכתה בהר תבוא וקיית נמחה 10,000 איש, כי אם רואים הם יוצאים ממעט גוי ונוצחים בלי נשק. אם הם כולם צדיקים, רבנן לא באים לתירותה, לא צריך צבא. אבל יש צבא. אבל הצבא הוא בנסה את הנשמה, כי השם הגיע מתאר בקרב מחניך. אז יש מתח אמיתי, שרצון הקדוש ברוך הוא שהמתח הזה יתקיים, בין טבע לבין השגחה פרטית. ורובנו נתונים להשגחה כללית. אני מבטיח נאמנה לכל אחד בו, שאם הוא רוצה להרוויח בהשקעה בבורסה, לא מספיק להגיד תהילים. הוא צריך להתפלל בברך עלינו, ושגיד תהילים, אוי ואבוי אם לא יבדוק אצל מי הוא משקיע, ומה הסיכונים, ומה הצועות, ומה הביטחונות, וכנה יותר בעיה בריאותית. אוי ואבוי אם לא יש לכותל, בואי נבוא מלך הכותב, לא גם יחפש מי הרופא שמתאים לרפא אותו, ומה גורמי הסיכון, ומה דרכי המחלה. בכל דבר, חיים מתח, זה מתח אמיתי, תיאורטית, תלים היו צריכים להספיק. אנחנו לא אברהם אבינו ולא מלאכים, ורצון הקדוש ברוך הוא, שבתוך העולם, נחיה את המתח הזה. שבדרך כלל זה איזו המוניה יותר פשוטה, לא עלינו שיש אדם חולה בתוך ביתו, זה לא ככה, זה מתח אמיתי וקשה. צריך כל הזמן לפעול כמיטב היכולת האנושית, יחד עם מסן הערים מאין יבוא עזרי, ולפעמים זה מתפרץ כאמור בצורות כאלה. והסיפור הזה, בסופו של דבר, הטבע מחפש לבוא לידי ביטוי. וכשהטבע רוצה לבוא לידי ביטוי, הוא בא לידי ביטוי. והמתח הזה, שבין אם הקדוש ברוך הוא יציל את הבית שלי, מדוע הבית שלי מוצף, ומדוע אני אחד שם עלול לטבוע, איננו שונה מהמטר הבסיסי לגבי מחלות, לגבי מלחמות, פיגועים וכן הלאה. ואנחנו צריכים, הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה כמו ילדים. ילד דואג לכל מחסורו. המודל שהקדוש ברוך הוא דואג לכל מחסורים, הוא מודל של ילד. ילד, ההורה דואג, הילד צריך להיות באוטובוס שעה וחמישה, אז באו בארבע דקות, ההורה שווה עם הילד. הילד צריך, הוא יכול לנסוע באוטובוס, אתה מסיע אותו ברכב. הוא יכול לנסוע ולא יודע פה לרדת, אתה דואג שמישהו יחכה לו בצד שני. והמבוגר, אתה לא עושה ככה. וקדוש ברוך הוא רצה שאנחנו נהיה כמבוגרים בתוך העולם שלו. זה מעצים אותנו, מגביר אותנו, וגם גורם תקלות כמובן, גם גורם קשיים. אבל גדלות האדם הוא בזה שהוא מבוגר, הוא נהיה להתמודד עם הדברים הללו. פשוט להוסיף עוד נקודה אחת. זה לא סתם הטבע מחפש לבוא לידי ביטוי. זה לא סתם הטבע, אחרי מהבריאה, הדבר מתפרץ. מדובר בכוחות חיים שבדיהם אין עולם. הרמב״ם כותב משהו אישי. הרמב״ם במורה נבוכים, כשהוא מדבר על בית צדיק ורע לו, הוא מצדיק, הרבה מאוד בעלי מחשבה מצדיקים, צדיק ורע לו, כי מראים שבשבוע של דבר יהיה טוב לצדיק. יש לו ראייה מוגבלת, יש לו את התמונה הגדולה, יודע שיהיה טוב לצדיק, ועוד כהנה וכהנה. הרמב״ם אומר, זה לא טוב לצדיק, אבל ככה המערכת עובדת, למערכת יש מגבלות. המערכת עובדת ככה, לחומר יש מגבלות, גם כצדיקים לא משנים. יש טבע ויש מגבלות, אז צדיק ורע לו לפעמים, או לא צדיק ורע לו לכל פחות, כל מיני מומים בטבע, זה לא כי הקדוש ברוך הוא שזה טוב בשבילנו. זה נתון, זה מגבלה. עכשיו הוא מדבר גם על מגבלות אלוקיות, אני לא נכנס למטאפיזיקה הזאת כאן. אבל מה שבעצם אומר, ישנה מגבלות. כשהייתי צעיר, צריך שזה אטום ועדיש לומר זאת. כי יש בן אדם שחולה, מה אתה תגיד לו שזה טובת המערכת, טובת partial evil universal good בלשונו של משורר אנגלי לאחר מכן. בעיה חלקית, רעה חלקית, טוב כללי. תודה רבה, מה זה עושה לבן אדם הפרטי? ככל שמתבגר, ככל שמזדקן, כפי שהתשובה הזאת יש בה הרבה יותר עומק מבגרות, מאשר לנסות, למכור לי משהו, ממשך הדרך, ש... אבל כן, יש בעולם מגבלות, אבל לא סתם מגבלות. הרבה מהדברים הללו, הרבה מהמחלות, הם כתוצאה מכוחות חיים שלנו לידי ביטוי. אני אקח דוגמה הזאת, בלי גשם, בלי רוח, אין עולם. עולם לא יתקיים בגלל הכוחות הללו. אפילו הכוחות הכי בסיסיים של חיים בעולם. בלי אש, אין אנרגיה. בלי אנרגיה, אין חיים. אבל אש יכול כמובן להשחיד, להרוס, לאבד, לטוס, להעביד, להרוס. אבל בלי האש, אין חיים. אנחנו נלמד במסכת בבא קמא את כל המתח הזה. את כל המתח, ומי שיסתכל פרק הכונס במשניות, מנותת והלאה, יהיה את המתחים האלו. מה עם האש קופץ את כל הנהר? אבל מצד שני, אם אין לך אש, אז מה, איך תחיה? תמות בקור, לא איך האוכל, לא איך ציביליזציה. אז אנחנו אומרים, כי מחייבים את האדם על האש, והמתח מתקיים. וכנר גם במים. נכון, המים הוא בור. אנחנו נלמד את זה ברגע שלישי. והמים הוא כוח משחית. הקדוש ברוך הוא הרס את העולם במים. והיה צריך קשת. המצד שני, אי אפשר לעולם בלא מים. אי אפשר לחיות בלי מים. ואותן אנרגיות שהשתחררו השבוע, הן לא סתם איזשהו תמוכן זיווקים של הטבע. זה בעצם אותן כוחות שנותני חיים כל הזמן, ובאיזשהו מקום, מה שהרמב״ם טוען, אי אפשר מערכת של גשמים, אי אפשר מערכת של מטאורולוגיה, ושמדי פעם יש הוריקה. אי אפשר, זה אין המגבלות. המערכת ככה מתוכנתת, תקראו לזה בג, תקראו לזה מגבלה, תקראו לזה פשוט מאוד חוכמת הבריאה. חוכמת הבריאה אומרת, אי אפשר לקחת כוחות כאלו, מבלי שמים מדי ביטוי בשתי הצורות. כל אחד יש לך איזה דרשות ומחשבות, מה זה מוסרית ומה זה קיומית. יש דבר, העולם נברא בצורה כזאת, שאותם כוחות הרס וגם כוחות יצירה. שני צדדים של אותו מטבע. אי אפשר עולם בלא זה, ואי אפשר עולם בלא זה. אי אפשר להסתדר בלעדיהם. המים ואש יודעים מכת ברד, אותם מים ואש הם חיים משאר העולם. הם יכולים להרוס את כל התבואה, הם גם יכולים לקיים אותה. בלי הגשם אין תבואה, ועם הברד גם אין תבואה. ואי אפשר לגשם בלי ברד. כך בעצם העולם, אז כפי שמעתי קודם, העולם בסופו של דבר נברא, הוא לא נברא עבור האדם בלי טבע, הוא נברא עם טבע. ומחי הוא משליט הטבע, שמדי פעם יש עוצמות, שמצד אחד מבטאות את הטבע שטובע שלו, מצד שני מבטאות את אותם הכוחות שהיו בתוכם, שאנחנו זקוקים להם, בשביל קיום העולם. בסופו של יום, זה עדיין משאיר את המתח בין הצדיק ורבי הפרטי לבין הטוב הכללי. אז א', קודם כל, אני חושב שאנחנו צריכים יותר ויותר להפנים, מה שלצערי לא קורה בהרבה מאוד מקומות בימינו, שההשגחה הפרטית לא מובטחת לכל אחד. השגחה כללית, כן, שאמר לה, יש דרגות אחרות של השגחה לעם לעומת היחיד, היחיד, יש לו השגחה כמובן, ואני כרגע לא נכנס לגבי תפילה, שתפילה יש בדרכים להועיל גם בתוך המודל הזה. אבל כן צריך להפנים את מה שאמרנו, גם במקום אחר מלוכים כותב. לא כל אחד במרכז היצירה, במרכז העולם, לא משום כל אחד משדדים את העולם, א', ב', כפי שאמרתי בהתחלה, אכן, כפי שאמרתי זקוקים, וגם, אני לא מתיימר פה לבוא להסביר, כמו שמעת לך, אני מתיימר להסביר לעצמי. להבין עצמנו, לעצמי, לשתף אתכם במחשבות. לא, לבוא להגיד שזה מהפתרון. אני חושב שאיוב נמול שני הדברים, נמצא לו איזה מודל מסוים, גם נאמר, אתה לא תבין, לא תוכל להבין. אבל, כן, לעשות, במילים פשוטות, להבין שאסונות טבע, הם פשוט בגלל של הטבע יש בעולם מקום מרכזי ומשמעותי. עם כל זה שאנחנו התבגרנו בזב לטבע, הטבע עדיין יש מקום מרכזי. זה מתבטא כמו במוות, במחלות, מתבטא גם כן באסונות, גם כי צריך את הכוחות, אבל גם כי הטבע הוא חלק מהבריאה, ולא דרך לברוח מזה. שכאילו בזה שאנחנו בעצם חיים בתוך הטבע, שכל ניסיונותינו לתפוס בתוך הטבע, לא תמיד אנחנו מצליחים, שאפנים את זה, נבין גם טוב יותר את הנעשה. בסופו של זה קשה, כי אנחנו באמת מחוץ לטבע. אבל בסופו של יום, ביתו שאדם זה מבצרו, הוא היה דבור מסוים. ובגבור מדי פעם, הטבע יבוא וידרוש את שלו. ועל כן, מקורות מיינו רבים אדירים בשביל ים, אדיר במרום השם.